משפחה גרעינית. עורכת נעמה שוחט.
שלום עליכם.
עליכם השלום.
מה העניינים, ג'קי?
יופי, נעים להיפגש ביום שלישי, ככה לשבור את ההרגלים קצת.
אתם הולכים פה ושם למלונות, נכון? בטח שאתה מופיע באיזה מקום שבת, אתם לוקחים כל המשפחה
הולכים למלונות. פחות מפעם, פחות מפעם, אבל זה קורה. אבל אני מודה, חיבתי למלונות, אינה כבעבר. אתה מדבר על התחקיר ההוא,
על התחקיר הזה שהיה בטלוויזיה.
יכול להיות שהחומר הזוהר הזה פשוט לא אמור לרדת בכביסה, אלא
הוא נשאר לעולם?
אני מנסה ללמד זכות. לא, כאילו כביסה אמורה להוריד דברים אחרים, ואילו את החומר שהשפריצו על כלי המיטה והמגבות, זה לא אמור, לא יודע.
גם אנשים שאינם אינסטניסטים, כתוצאה מהתחקיר הזה של קשת, יש לומר, של חדשות בקשת, שבעקבותיו התוודענו לסיטואציה שלא מחליפים מצעים, לא מחליפים כלום בין אורח לאורח. לא יודע מה יהיה.
תראה, אינסטניסטים, גם ככה קשה להם אפילו עם המחשבה שהם רובצים על אותה מיטה, שעליה לך תדע מי ומה. וזה קשה להם. אני, כיוון שיש לי היכרות אישית עם סטניסים, אני יודע שקשה להם.
במיוחד הכי קשה עם הפס הזה במרגלות המיטה, שעליו כאילו אמורים לשים את הרגליים, הפס, אתה יודע, פס בד כזה, שאתה יודע שהוא פשוט, וואו, אתה יכול להפיק ממנו DNA של כל האנושות כולה. לשחזר את כל האנושות.
זה בעצם תפקידו של הפס הזה, זה במקרה של קטסטרופה, ככה אפשר יהיה, כן, עם ימי.
לא יודע, ואם ככה, אם בארזים נפלה שלהבת במלונות הכי יקרים, כולל ממילה, מה יגידו צימרי הקיר?
לא ידעתי על ממילה.
ממילה!
תשמע, גם תחשוב על אנשים שלא מפנקקים את עצמם ביותר מדי תפנוקים, וכל חייהם הם רצים אחרי החובות, והמטלות, והילדים פה, וזה שאומרים מדי פעם, כאילו נפרגן לעצמנו, ואז הם מקבלים מחברת כרטיסי האשראי שלהם פתאום, את דביר בנדק או מישהו אחר שמציע להם לבוא ולנצל את הנקודות, או את השד יודע איך קוראים לזה היום, מאז שהנקודות, באיזה בית מלון על גדת ים המלח או בממילה, או באיזה, ועד שאת, ואז הם נתקלים בתחקיר הזה, איך שהם חזרו הביתה, עוד עם עם הטעם הטוב, שהתחושה של קמתי מארוחת בוקר ולא אני פיניתי את הכלים.
עם הטעם הטוב של אורח שהיה בחדר קודם. טוב, יש לנו תוכנית ממש מעניינת, נפסיק בדברי הבל, יש לנו בחצי השני.
לא הבל בכלל.
חצי שני על שלישיות. כאלה שנולדות, אנשים שנולדים שלושה ביחד, לא מה שאתם חושבים, כן? לפני זה יהיה פינת המלצת הספרים, ונדבר על זוגות וניסויים לאנשים עם מוגבלויות קוגניטיביות. ואנחנו אבל פותחים היום.
בעקבות ספר חדש, כן, אבל יש הערב
הפגנה
נוספת של מאבק האבות הגרושים. בוא נאמר את האמת, מאזינות ומאזינים יקרים, אם את כל המידע על החיים אתם צוברים אך ורק מאמצעי התקשורת, על חלק גדול מהמחאה הזו לא שמעתם.
לא, כלום.
כי יש החלטות כאלה, איזה הפגנות מסקרים ואיזה הפגנות לא מסקרים, איזה חסימות כבישים מסקרים ואיזה לא, אתם עלולים לא לדעת שיש בכלל מחאה. אני רק אומר, שימו לב לציבור הזה, שימו לב לציבור האבות הגרושים, כי מפלגה שלא תיתן עליהם את הדעת, ולא תבין שיש פה עניין, יכול להיות שהיא תצטער, מכיוון שתחשבו.
אין להם בית אבל בכל מקרה, אין בית לאבות גרושים, אין בית פוליטי לאבות גרושים.
עדיין. עדיין, כי מיום ליום.
ג'קי, בוא נעשה משהו.
נוספים אנשים לחבורה הזאת. שמע, אני לא יודע מה איתך.
אני בסדר, תודה. אני לא אעשה את זה.
אני, זה עולה לי בבריאות. כן? בוא נאמר את האמת, אני, מול המיקרופון הזה עצמו, אני אמרתי בזמנו דבר שגרם לי להשעיה.
כן.
מה אמרתי? אמרתי, אותו סוג של דבר שעליו אנחנו מגדירים את דנה וייס, למשל, כגיבורה. כי היא באה ואמרה, קרה לי משהו, אבל המשהו הזה יכול לקרות גם לכם, ולכן אני הוצאתי את זה החוצה, כן? אף אחד לא אמר לה, מה את מנהלת את החשבונות הפרטיים שלך על, על גלי היתר? אמרו לה, את גיבורת תרבות. לה ולאושרת קוטלר, ובצדק, כי באמת, היום אבות, שהם, זה לא בגלל שהם גרושים, זה בגלל שהם גברים.
בואו נדבר עם אישה. קוראים לה ורד, היא שלחה לי הודעה לא מזמן.
היא תהיה שם.
והיא תהיה שם, והיא סיפרה לי את הסיפור של אחיה, שהוא גבר גרוש בתהליכים גרועים ביותר. ורד, שלום.
שלום אברי, שלום ג'קי.
שלום, שלום ורד. תגידי, מה הופך גירושין לגירושין מכוערים? הרי כל גירושין, את יודעת, זה לא נעים. למה את מגדירה את הגירושין שאת מכירה מקרוב כמכוערים?
האמת היא ש... אתה יודע, זה סוג של מאבק בצערי, שהפך להיות מאבק שליטה על, על הילדים, על סכום כסף של מזונות, ואתה יודע, מרימים שרבולים ונאבקים, ולצערי, לצד הגברי, אין כל כך ייצוג, אין כל כך כלים כמו ש... אתה יודע, אני כאישה אומרת את זה...
מה, ספרי לנו, ספרי לנו מה קורה לאחיך.
אני כמו כל, אתה יודע, כמו כל אישה אחרת, לא בכלל ככה התעניינתי ולא הכרתי את העניין הזה עד שזה לא נגע ממש בבשרי. אחי נכנס לתהליך גירושין והוא עם ילדים, ומה שיצא זה שמבחינת הגרושה הוא כבר לא ראוי. מהרגע שהם החליטו על גירושין הוא הפך להיות מחוץ לתמונה.
לא ראוי למה?
לאבאות,
למה? בדיוק, לא ראוי לגדל את הילדים, ופתאום יצא איזשהו כל מיני אמרות וכל מיני מהלכים שהיא עשתה כדי להוכיח לכאורה שהוא לא, אם זה ללכת ולהתלונן עליו תלונות שווא במשטרה, שהוא אלים ותוקפן, וכמה קל ברגע שאישה אומרת דבר כזה, הוא כבר תוך דקות נמצא בתחנה, מגן על עצמו ומנסה להבין במה מדובר, וכל הדבר הזה לטובת המטרה שהוא לא יממש את זכותו להיות אבא.
והוא מצליח בינתיים לממש את זכותו להיות אבא, או שהוא כבר...
מאוד מאוד קשה, כי כל המוסדות כל כך כל כך מערימים קשיים, אין בכלל אוזן ואין בכלל חמלה ואין שום, אתה יודע, ברמות הכי פשוטות של, אתה יודע, לפני שהגירושין היו, אני הייתי אב מיטבי, איך פתאום אחרי הגירושין אני צריך להוכיח כל פיפ שאני מתנהל מול הבנות, וכל תלונת שווא רק הופכת את העניין להרבה יותר קשה, ואז גם יש איזה תוקף בבית משפט שעוד יותר מקשה ומערים קשיים, שלא לדבר על העניין הכלכלי, שהיד כל כך קלה ללכת להוצאה לפועל על כל פיפס ושטות וקבלה, וזה רק מסבך את העניינים יותר, ובסוף
תגידי,
מה
ורד.
שקורה זה שהילדים לא רואים את אבא, והילדים רוצים את אבא בדיוק כמו את אמא. אנחנו לא מדברים על זה שאמא לא תהיה בתמונה, אנחנו רוצים הורות שוויונית וצודקת, זה הכל.
ורד.
וזה כואב, כן.
מכיוון שאנחנו מדברים על תופעה שהיא לא שולית בחברה הישראלית, אנחנו מדברים על שליש גירושין, מתוכם אחוז גבוה, הרבה יותר מהרצוי, הוא מה שנקרא גירושין מכוערים.
זה רק עולה וגובר.
איך את מסבירה לעצמך את העובדה שאת לא ידעת על זה עד שזה לא הגיע אלייך, לאח שלך, לבשרך?
אני חושבת שאני חיה במציאות שהמדיה מאוד משפיעה עליי. אני מרגישה שכנראה עם השנים, אתה יודע, שטיפות מוח של הגבר הוא אלים והאישה היא קורבן, חלחלו ועשו את העבודה שלהם. אתה יודע, הלכתי עם הילד שלי לקופת חולים לעשות איתו בדיקת דם, אני יושבת עם הבן שלי ואני רואה מולי פלייר, אם את מרגישה שהגבר תקף, ואיפה האיזון בעניין הזה? אין נשים שהן אלימות? רק הגברים תמיד מצטיירים בכל פרסום, בכל סרט, בכל מקום כאלימים, תוקפנים, אנסים. אני לא אומרת שאין, אבל בואו נעשה את התמונה מאוזנת. לא, זה לא משהו שהוא יכול להיחלל על כל הגברים. אני מרגישה שאנחנו פשוט רומסים את הגברים שלנו פה, וזה אחר כך יבוא לפתחנו, כי לכל אישה יש ילד, וכל אימא יש לה בן, וכל אחת כמוני יש לה אח, וזה יבוא לפתחה של כל אחת. זה מאוד קשה וכואב, אבל לעצום עיניים ולחשוב שזה משהו שהוא לא שייך אלינו אנשים, זו טעות חמורה. כי הילדים האלו שגדלים בצל סכסוך כזה, שמנקרים מאבות וגורמים להם להיות על סף ייאוש ואבדון, אני כל כך פוחדת שהוא יעשה מעצם עצמו.
למען האיזון נגיד שיש גם אימהות מנוכרות, וכל מי שמנקר אין לו חלק לעולם הבא, והתייסר שבעה גלגולים.
הבעיה היא שיש לו חלק לעולם הזה.
הילדים בצורה התחתונה, הילדים הם אלו שסובלים. השוויון צריך להיות שוויון לשני המגדרים, וממה שאני חווה, כשאני הולכת עם אחי, אני היום הולכת עם אחי לכל מקום, כי כשמגיעה איתו אישה, אז התמונה היא אחרת, התמונה היא...
מה, למשטרה וככה?
למשטרה, לרווחה, למוסדות החינוך, הגננות, העירייה, כל מקום, הוא רק נכנס, הוא כבר מתויג, כי יצאו לסוג
שלה. זה מדהים, זה מדהים, כאילו, אלמלא היית הולכת איתו, אז הם היו חושבים שהוא בא מעולם רק של גברים, שאין לו אמא, ואין לו אחות, ואין לו בת, ואין לו...
זה נורא.
הוא בא מאיזה מקום כזה שבו חיים גברים, אלימים נורא. תגידי, את מגדירה את עצמך אישה פמיניסטית?
כן, לגמרי.
מה אומרות חברותייך, למשל, כשאת משתפת אותם בעצם העובדה שאת מגיעה הערב למחאה?
תראה, יש לי חברות שהן גם כן גרושות, והן מרימות גבה וככה מנסות לדון איתי בעניין הזה, כי הן לא מסכימות, אבל זה לא שחור ולבן, אני מסכימה איתן לחלוטין שגם הן חוות איזשהו סוג של באמת משבר וקשיים. אני איתן לגמרי, אבל המערכת מאוד מאוד מכילה אותן. יש להם מקום לשרוק. אתה יודע, שהלכתי עם אחי לרווחה, ואמרתי, אוקיי, יש פה מישהו שמטפל באלימות כלפי... אין דבר כזה. עכשיו, הוא יושב שם, הוא זה שפתח תיק על אלימות, ויוצא שהוא זה האלים בפרוטוקול. כאילו, מתייחסים עליו, כאילו, הוא האלים, והוא צריך להשתפר, והוא צריך להיות... זה משהו מדהים.
ורד, אנחנו צריכים לעצור כאן. נגמר לנו הזמן לגמרי. לא, בסדר גמור, אנחנו מבינים
את... כבר שעברתי את המסר והמודעות, והיום
בשעה 7:30 הערב, איפה?
באזריאלי, אנחנו נהיה שם עם האבות הגרושים ועם נשים, עם הרבה נשים שמתחילות להתעורר למען הורות שוויונית וצודקת. אני מודה לך,
למעבר
ודקי.
תודה
רבה לך, ורד.
ונאמר מכאן שהיום כשכל רסיס מפלגה מחפש לו אלקטורט, אז גברים גרושים הם ערימה של אנשים. יש פה ערימה של אנשים שאם מישהו
יתייחס
אליהם יפה, הם כולם באים. כל עוד כמובן זה לא יהיה איזה גוף קיקיוני כמו הגופים של פעם, שאולי צריך פעם לחקור אותם בדיעבד, כמה הם היו קיקיוניים וכמה הם הרימו דגל בשעה שעוד הלבבות לא היו מוכנים.
יכול להיות שחטאנו להם, אתה יודע, המפלגות האלה של סוף התעמולה, אתה יודע, המפלגות של ה...
כן, כן, זכויות הגבר במשפחה...
חבר'ה שמצולמים לא מספיק טוב, וכו' וכו', יכול להיות שחטאנו להם כפי שחטאנו למפלגות התימנים למיניהם. יכול מאוד להיות שגם פה היינו יהירים.
עניין אחר, ג'קי, ספר חדש בהוצאת ידיעות אחרונות, לפרוץ את חומת הזכוכית. זוגיות ונישואין לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית. הנה הרב רפי פוירשטיין, בנו של פוירשטיין, נשיא מכון פוירשטיין לפסיכולוגיה, חינוך ופוירשטיין. הוא גם יושב ראש עמית בארגון רבני צוהר, ועוד ועוד. רפי, שלום.
שלום לך.
שלום אברי, שלום ג'קי.
ספר לנו על הספר. יש פה חידוש, ללא ספק. אין בשיח הדתי ואין בשיח הפסיכולוגי, לא?
הספר הזה הוא חידוש, קודם כל חברתי, הוא חידוש של זכויות אדם. זה ספר ראשון מסוגו בארץ, ואני בזהירות אומר אפילו בעולם, שטוען לא רק לזכותם של אנשים עם מוגבלות, אני בכוונה אומר לא רק פיזית, לא רק מוטורית, אלא מוגבלות קוגניטיבית, לצאת...
מה שנקרא פעם מפגרים.
אתה אמרת, קוראים להם היום בלשון נקייה מוגבלות.
אני יודע, פיזית. אני יודע, רק פשוט לא כולם השתדרגו בשיח, כן. אני רק אומר פעם אחת.
יפה, אמרת, ולהגיד, רבותיי, יש שם בני אדם, יש להם זכויות, יש להם יכולות, ואנחנו צריכים להתחיל לתת להם את ההכשרה ואת הביטחון ואת הכלים כדי לממש את הזכות שלהם. לא יכול להיות שעשרות אלפי אנשים שיש להם יכולות חברתיות, שמסתובבים בינינו, שמתוחכמים בדרכם שלהם, גם אם הם לא פרופסורים באוניברסיטה, אני יודע שאני דבר עכשיו בשני פרופסורים חשובים, גם אם הם לא פרופסורים באוניברסיטה, סליחה, כן, שתצאי מרגע,
כן, כן.
החזרת לנו, כן, אוקיי.
תבלה.
רשמתם לי, אני יודע שגמרנו, זה הפעם האחרונה שאני מדבר איתכם. בכל אופן, בכל מה שאני רוצה רגע לומר, חברים, זה אנשים ראויים, ומה עשינו בספר הזה? בנינו קואליציה, של באמת אנשים מהשורה הראשונה. פרופסור אסא כשר, חתן פרס ישראל, כתב מאמר מדהים בתחום המוסרי והאתי על זכותם ועל חובתם של אנשים כאלה לממש את יכולתם. פרופסור אביעד הכהן, משפטן ידוע, כותב על הפן המשפטי. פרופסור ארי קרימרמן מספר לנו שההתנגדות הפנימית שיש לכל כך הרבה אנשים שיצקצקו בלשונם ויגידו לך כן, 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 אבל זה הכל מתחיל, נקרא לזה סוג של איזה גזענות סמויה כלפי האנשים הללו, ושמתחילה עוד עמוק בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20 בארצות הברית של אמריקה הנאורה, שבאה והקימה תנועה בשם התנועה היוגנית, אתם יודעים, אני אדגים את זה רק, בארצות הברית עיקרו בכפייה 60 אלף נשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בשוודיה הנאורה.
בשוודיה, גם עד שנות ה-70 עשו את זה שם.
עד שנות ה-70.
כן, כן, הם לקחו את הנאציזם חזק. תגיד, אבל בואו...
לא, הם פתחו, כן.
בוא נפריד, אני חושב שאין חולק על כך שלכל אדם שמסוגל לקיים קשר זוגי ושהקשר הזוגי מחזק אותו ומפרה אותו, אין שום בעיה ואפשר, אבל ברור שהנושא הכי שנוי במחלוקת הוא זכותם של, אם יש כזאת, הוא זכותם של אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית להביא ילדים לעולם. מה אומר הספר שלך על זה?
אז הספר שלי אומר בעניין שני דברים. א', שצריך להפריד קודם כל משתי השאלות. כי הרבה פעמים, אברי, הרבה פעמים ג'קי, כשאני פוגש באמת אנשים ברחבי העולם, בכירים ביותר בתחום הזה, הם אומרים לי, טוב, יש להם זכות, אבל מה עם הילדים? והרבה פעמים, הטיעון הזה, שנאמר ככה בהחווה, הוא בא בעצם להטיל ספק באותה זכות של זוגיות. ואנחנו אומרים, קודם כל, בוא נפריד. יש לאדם זכות לזוגיות. אתה רוצה, אנחנו לא נעקר בכפייה. אפשר להסביר, אפשר לדבר עם אין מוכנות הורית, אפשר לשכנע. יש מה לעשות, אבל זה לא אסור שלרגע השאלה והחשש הזה שפעמים הם חששות מוצדקים יטילו ספק בזכות שלהם לזוגיות. נקודה ראשונה. נקודה שנייה.
מי יש... כרגע בולם את זכותם לזוגיות?
אני אומר לך, זה לא צריך לבלום את זכותם. תמי בולם אותם, ההכרה שלהם ושל משפחותיהם, שהאנשים האלה בעצם הם מחוץ לחברה הנורמטיבית. הם לא באוטוסטרדה, לא בשוליים, הם מטפסים שם על איזה קורקר שם בצד. זאת אומרת, את יודע, חלק גדול מהעבודה שלנו, הקמנו יחד, אני אציין פה את קרן רודרמן, בשותפות מרכז בשם חזון, שנקרא חברה זוגיות ונישואים, בתוך מכון פוירשטיין, שעושה קודם כל בלשכנע אותם בתורים שהם ראויים לכך, שהם מתאימים לכך. כמובן, כל מי שאנחנו חושבים שהוא ראוי ומתאים לכך. ואתה לא מבין איזה עבודה צריך לעשות כדי לשכנע את האנשים, גם את הצרכנים עצמם, שהם שייכים למעגל הסביבה הנורמטיבית והחברה הנורמטיבית, מתאים להם לייצר זוגיות. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שמה שחוסם את זה, אין שום הכרה לצערי, ויש לי הרבה דיונים במשרד הרווחה, והם היום מתעוררים ותומכים בנו בסיפור הזה, אין הכרה תקציבית. אני אתן דוגמה, יש זוג שאין לו ילדים, זכאי לטיפולי פוריות על ידי המדינה, המדינה מממנת לו. זוג עם תחים מיוחדים לא יצליח לממש את זכותו בלי הכשרה, בלי ליווי. אין דבר כזה, אין סעיף כזה. זאת אומרת, גם כשיש זוגות, ויש כבר לא מעט זוגות כאלה, לא רבים, אבל גם לא מעט, אין שום מהלך ארצי שבא ואומר, בוא נתמוך, בוא נדחוף אותם לזה, זה בני אדם, הם בתוכנו. למה שהבן שלי אלחנן, את סמונה דאון, בן 30 יחיה כל חייו כבר רווק? למה שאנשים, מה זאת אומרת, למה שירד בעיניים קלות את כל האחים והאחיות שלו מתחתנים, בזה אחר זה מביאים ילדים לעולם, הוא כאילו עומד בתחנת הרכבת, הרכבות חולפות, אף אחד לא צרת בשבילו. את הדבר הזה צריך שנות ברמת התודעה.
אתה מדבר על רכבת הזוגיות או רכבת ההורות?
אני מדבר על רכבת הזוגיות, אני מדבר על רכבת ההורות, אני מדבר על רכבת
החיים. אתה מדבר על רכבת ההורות.
אני מדבר על רכבת ההורות, אמרתי, שאני חושב ש... בתנאים מסוימים, במידה והזוגות האלה מקבלים ליווי, צריך לעשות הערכה, ואף פעם לא לעקר חלילה משהו מכפייה. ואם נגיד, תהיה...
אבל אתה מסכים שצריך ליווי, כלומר שבמקרה כזה, עול ההורות, ואפילו הייתי אומר האוטונומיה ההורית שיש לכל זוג הורים נורמטיבי מול הילד, כלומר אתם אל תתקרבו, זה שלנו, הממלכה הזאת, זה מלכתחילה לא כל כך ברור מאליו כשמדובר בבני זוג עם מוגבלות קוגניטיבית.
אז אני אומר ככה, אני אענה אחד, יש להם זכות לזוגיות והורות, כמו לכל בן תמותה אחר עלי אדמות. אלא שיכול להיות שיש מצב שבו אנחנו נגיד, זה לא יהיה לכם טוב, לא תדעו מה לעשות עם זה, אז בואו נסביר לכם איך אפשר לעשות ומה אפשר לעשות וכו' וכו'. אבל בצורה מאוד הוגנת, בצורה מאוד דמוקרטית.
אבל רפי פוירשטיין, זה מעורר בהתנגדות עצומה. אני חייב להגיד, אני מצטער, אולי אני נשארתי בתחנת רכבת הקודמת. העניין של זוגיות, כמובן, אני אפילו זכיתי לחתן זוג או שניים שכאלה כדרכי. אבל כשאתה מדבר איתי על הורות, אני שואל את עצמי, מה עם זכותו של ילד להיוולד להורים שאינם בעלי אתגרים קוגניטיביים? אני לא יכול לקבל את זה.
אברי, שכנע אותי. אני שכנע אותך. האם תאמר את זה גם על אימא נרקומנית וזוג נרקומנים או פושעים?
לא יודע, פושעים, נרקומנים בטח.
רגע, לאט לאט. יפה, זאת אומרת, אתה מציע לחברה היום...
כן, אבל בסדר, אל תשווה לי דברים. כי זה שיטת...
למה אתה קורא פושעים? איזה סוג של פושעים?
בוא נתחיל.
לגבי נרקומנים זה לא ספק שיחה ששווה לשוחח אותה.
אני אומר, אני מפחד מה שאתה אומר עכשיו, כי יש היום...
אני לא מאמין בזכותו של כל אדם להורות. אני לא מאמין בערך הזה.
אוקיי, אז פה התחלנו. אז יפה. אז פה אני מאמין בזכותו של כל אדם להורות, ואני חושב שהחברה והרווחה והעובדים הסוציאליים צריכים באופן מאוד אקטיבי, כשהם חושבים שמישהו זה לא טוב לו ולא יהיה טוב לילד שלו, לבוא, לשכנע ולהסביר. אני גם אומר את הדבר שפשוט, להביא ילדים לעולם לא צריך חתונות, לא צריך זוגיות, זה ביולוגיה של שנה א' וביולוגיה, מה שנקרא. להביא ילדים לעולם זה תהליך ביולוגי מאוד פשוט, לא צריך שום רב ולא טקס ולא אברי ולא צוהר ולא אף אחד כדי לעשות אותו. אבל צריך לשנות את התפיסה. עכשיו, כשאנחנו רואים מפגרים, סליחה על הביטוי, ולכן אמרתי, התקוממתי נגד הביטוי הזה, אז בראש הם אצלנו בדיוק באותו מקום ובאותה הנמחה, ואנחנו רואים את הסטריאוטיפה מול העיניים. אז אני אומר לכם, חברים, יש אנשים מדהימים ברמה גבוהה, מתפקדים, עם מוגבלות מסוימת, שבהחלט יכולים להיות הורים. Okay. כשם שיש אנשים נורמטיביים שהם אלימים, ואני שואל את עצמי, ריבון העולמי, מי נתן להם את הזכות להביא ילדים לעולם? הילדים שלהם יחטפו מכות בבית.
השאלה נשאלת, השאלה נשאלת. אפשר לסיום שאלה קטנה, אתה בכל זאת גם רב? אני יכול באמת פיסה? נזוז טיפה עם הזמרירים. הרב רפי?
כן.
תראה, לפעמים צצים מחקרים וספרים חשובים כמו זה שאתה מתארח לגביו, ואתה אומר, המציאות שהכרנו פעם איננה אותה מציאות היום, מעמדו של החרש איננו אותו מעמד כי למדנו איך ללמד אותו שפה, מעמדו של המאותגר קוגניטיבית איננו אותו מעמד כי למדנו ללמד אותם, והם היום ברמת הודעה אחרת לגמרי מי שהיה בימי הביניים, ולכן אנחנו מבקשים שההלכה והכל יתייחס אליהם אחרת. איך זה יכול להיות שלגבי האישה אנחנו עדיין מדברים על האישה בהלכה, כמו שדיברו עליה לפני 2000 שנה.
תשובה בחצי דקה.
אני לחלוטין לא מסכים. אני חושב שהאישה היום היא דמות דומיננטית, יצאה לעבודה, היהדות מעולם לא מנעה את זה ממנה. גם בתחומי העדות יש וריאציות שאישה כן נותנת עדות, אפילו בתי דין רבניים. אני חושב שהרבה מאוד זז בעניין הזה. בתחומים התיאולוגיים של מצוות כאלה ואחרות, שאלה באמת הולכת חצי דקה. אבל מבחינת מעמדה, מבחינת מרכזיותה, אף אחד אומר, היא לומדת תורה היום, יש היום פוסקות הלכה, בתוך האורתודוקסיה, אני לא מדבר עכשיו על מחוץ לאורתודוקסיה, כך שחל הרבה מאוד שינוי. Okay. אני רק רוצה ברשותכם כבר שיש לו תלפית שנייה. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד צורך בעניין, אם תרשו לי, אני אתן את מספר הטלפון של מרכז חזון להורים שמרגישים,
okay. שמשפים טוב. להיות בשמחה. שם,
בסדר? Mm-hmm. יופי. מרכז חזון זה 02-569-3322-5-6-9-3-3-2-2
באזור חיוג בירושלים. הרב רפי פוירשטיין, תודה רבה רבה. שלום.
חברים, תודה.
תודה. ואיתנו פינת המלצת הספרים.
שירי צוק. שירי.
אני עדיין כאן.
היי, היי. שלום. הסופרת מבקרת ספרים, נותנת לנו פעם בשבוע ספרים שאפשר להביא הביתה בכיף. מה השבוע?
השבוע יש לנו ספר לקטנטנים שנקרא חד קרן במיוחד בשבילך, של מגי הצ'ינגס. יש מילה אחת שמשתמשים בה כל כך הרבה שהיא כבר הפכה לקלישאה, המילה הזו היא קסום.
אל תשתמשי במילה הזאת. לא רוצה את הספר.
ברגע שנאמרה המילה חד קרן, תוך 20 שניות תשמע המילה קסום, אין דרך לעצור את זה.
נכון.
אז אכן אני מסכימה איתכם שקסום וחד קרן זה דברים שכבר אי אפשר לסבול אותם, אבל לא. הספר הזה הוא ספר מקסים על שתי חברות, שאחת חולה, והשנייה מחפשת את פרח לב הזהב שהיום זה בעצם חד קרן. וכשאני גמרתי לקרוא את הספר הזה לילדים, כולנו עשינו ביחד, והתחבקנו חיבוק משפחתי, והיינו נחמדים אחד אל השני. אז הספר באמת מאוד נעים, הנה אני לא אגיד קסום, אבל מאוד נעים.
יפה, לבשו את פיג'מות החד קרן שלכם ותתקרבלו בצוותא עם הסיפור, זה נשמע טוב. כן.
בדיוק, נייר תולת חד קרן עוד אין, אבל אני בטוחה שמישהו עובד על זה. תראו, אני פולניה ויש לי תמיד דילמה, אם אני קונה לילדים חומר יצירה או חוברות, אני לא נותנת להם להשתמש בזה כי זה בזבוז. ואז יש לי בבית המון דברים שאסור להם להשתמש בהם, אבל תמיד יהיה לי אותם למקרה חירום איזשהו.
כן.
עכשיו, דודי שמי שהוא מאייר וקריקטוריסט, הוא התחכם לי, הוא הוציא ספר שנקרא מציירים מצחיק עם הטוש המחיק. זה ספר ציור שאפשר לצייר עליו בטוש מחיק ולמחוק, okay. ולצייר שוב ושוב ושוב. יש שם הרבה התחלות של ציורים ורעיונות,
וואלה.
ורק צריך לזכור, להשתמש בטוש מחיק ולא בטוש.
זה בא עם טוש מחיק או לא בא עם טוש מחיק?
לא, זה לדעתי טעות נוראית. אבל
נכון?
כיוון שבחנויות ספרים אפשר לקנות הכל היום,
כן.
אז תקנות גם שני קוטג' וטוש מחיק.
סבבה.
ספר הבא, קומיקס, מדעים, רובוטים ורחפנים. כשהיינו קטנים, אם נגיד רציתי ללמוד על רובוטים ורחפנים, אז הייתי צריכה לשים את הכפפות הלבנות, לגשת לאנציקלופדיה עברית עם השגחה שמבוגר, והגבות שהורים שלי כבר קנו את הערך שיש בו את האות ריש.
כן.
אבל...
לא היה ערך כן. רחפן בילדותינו, בשום אנציקלופדיה.
לא.
לא, אבל היום דווקא בגלל שיש מיליון אפשרויות אונליין, זה עושה את זה יותר מסובך. ובגלל זה יש את סדרת קומיקס מדעים המעולה, היא מסבירה כל מיני נושאים בצורה באמת כלילה ומגניבה ומצחיקה. בינתיים תורגמו שני ספרים מהסדרה הזאת, הרובוטים ורחפנים והדינוזאורים, ואני מצפה בקוצר רוח לספרים הבאים.
אוקיי.
ספר נוסף, מפתח אפס של רעות אפשטיין בלום. זה ספר על טינג'ר שאבא שלו עזב את הארץ, אמא שלו הושפזה במחלקה סגורה, והוא מנסה לשמור על המסגרת המשפחתית שלו ושל שני האחים שלו, אבל שולחים אותו לפנימיה. וכל זה היה רק התחלה, אנחנו מתחילים כבר בנקודה השלילית הזאת. אז, אבל הוא כתוב בצורה כל כך אמינה וכל כך מרגשת, שזה פשוט מיועד למבוגרים, אבל גם לנוער, למרות שהוא לא קל.
מפתח אפס. אנחנו נסתפק בזה,
שירי צוק. אנחנו מצטערים. תודה רבה שירי צוק, סופרת וקרת ספרים. שלום, הנה זמרירים, אחר כך נדבר על שלישיות.
אתם מאזינים לגלי צהל. מעסיקים יקרים, חשוב לנו להזכיר לכם שחוק חיילים משוחררים אוסר לפטר עובד בשל שירותו במילואים או שירותו הצפוי במילואים. ועוד דבר חשוב, על פי החוק אסור לפטר עובד בתקופת היותו בשירות מילואים או בתקופת 30 הימים שלאחר סיום שירות המילואים, אלא בהיתר מיוחד מעת ועדת התעסוקה במשרד הביטחון. חיילי המילואים הם הנכס הלאומי שלנו, הם שם למעננו, אנחנו כאן למענם.
המפצה שלך
שמי שרה לייכט, נולדתי ברומניה בשנת 1929. שנים לא סיפרתי את קורותיי בתקופת השואה, עד שבאו אליי מיד ושם. כעת הסיפור שלי מונצח, למען הדורות הבאים.
לתאום צילום עדות בבית הניצול, התקשרו 02-644-3888.
המשרד לשוויון חברתי גאה להציג. פסטיבל אילת בשלייקס פלוס. 24 עד 27 בפברואר. 4 ימים של סיורים מודרכים. הרצאות, הופעות ועוד המון חוויות. אירוח במגוון בתי מלון במחירים מיוחדים לאורחי אילת בשלייקס פלוס. פרטים נוספים במוקד לאזרחים ותיקים במשרד לשוויון חברתי. חייגו כוכבית 8840 או חפשו במרשתת שלישי בשלייקס פלוס. הפלוס של השבוע, גם באילת. המשרד לשוויון חברתי, מספר המקומות מוגבל.
גבירותיי ורבותיי, הוא מגיע לישראל והוא לא סתם כוכב. קבלו אותו בהופעת אורח, הירח.
משרד המדע והטכנולוגיה מזמין אתכם לשבוע החלל הישראלי מ-27 עד 31 בינואר. תצפיות, מתחמים חווייתיים, מציאות רבודה, אסטרונאוטים ועוד מגוון פעילויות לכל המשפחה ברחבי הארץ. הכניסה חינם, פרטים באתר space.gov.il. שבוע החלל הישראלי, אירוע לא מהעולם הזה. האירועים להנצחת מורשת אילן רמון.
שיקון ובינוי במבצע דיור לעמיתי מועדון חבר בחלומות אור ים, הסמוכה לקיסריה. מגוון דירות על הפארק, כוכבי 9459 או באתר מועדון חבר.
אתם העוברים על פניי ואינכם אומרים לי שלום, הרי אינכם קיימים לדידי. לכן כשתחלפו לפניי, אמרו לי שלום, וכל אחד מכם יהיה ידידי. כאן המשורר ארז ביטון. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכניתי בגלי צהל. תוכנית שכל כולה רצף של שירה, מוזיקה ונושאי תרבות שתמיד יש בהם מן המחדש ומרגש.
ארז ביטון עובר לתשע בערב, מוצאי שבת, תשע בערב, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד וג'קי לוי, עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
יש סרט שמסעיר את העולם עכשיו, הוא נקרא שלושה זרים זהים. שמספר על שלישייה של בנים שהופרדו בילדותם המוקדמת ונמסרו לשלושה בתים מאמצים שונים כחלק מניסוי פסיכולוגי אכזרי ומטורף.
בתקופת השואה או משהו?
לא, 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 לא.
בימים נורמטיביים.
בימים נורמטיביים, כן, כן, כן.
אם היו אי פעם ימים נורמטיביים בתולדות.
הם חזרו ונפגשו בגיל 18, נדמה לי, לא צפיתי בסרט, 19, בגיל 19 הם נפגשו. אני לא רוצה לראות את הסרט כי אני פשוט...
לא תעמוד בזה.
אני פשוט חושב שזה קשה רגשית מדי. סופו של עניין, אחד מהם התאבד, השניים האחרים ניתקו את הקשר, הפסיקו לדבר, בעקבות הסרט חזרו לדבר, ועכשיו הם שוב מאוחדים. הנושא הזה הוא רק הדק, טריגר בשבילנו, לעסוק בנושא של שלישיות. אנחנו מדברים עם הפרופסור אריאל כנפו, נועם, פסיכולוג התפתחותי, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, עומד בראש מחקר התאומים הגדול. שלום אריאל.
כן, אחרי התאומים הישראלי,
איך
אנחנו קוראים לזה.
יש הבדלים מהותיים בין מה שאפשר לומר על תאומים לבין מה שאפשר לומר על שלישיות?
שלישיות הרבה יותר נדירות. אנחנו מדברים על 1-8,000 נדמה לי מקרים, ותאומים אתה היום נכנס לכיתת גן, ורוב הסיכויים שיהיה לפחות תאום אחד שם. אז אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר נדיר.
זה בגלל ההפריות, נכון? הריבוי התאומים זה בגלל שההפריות נכנסו חזק.
גם שלישיות מתרבות בתוצאה מה...
נכון, התאומים באמת, יש הרבה יותר תאומים היום מבעבר, במיוחד בישראל, ויש גם יותר שלישיות, למרות שאני קראתי מחקר שגם אומר שהעלייה במספר השלישיות נבלמה, אני לא יודע למה, אולי איזה סיבות רפואיות, אבל בגדול זה הרבה יותר נדיר. תאומים, ההתפתחות שלהם הרבה פעמים... הלידה שלהם הרבה פעמים רגילה, לעומת זאת תאומים שלישיות ברוב המקרים נולדים בשלב מאוד מוקדם, הרבה יותר קטנים, פותח, חושף אותם ליותר בעיות, אבל בגדול אני חושב שכולנו בטוח מכירים מישהו שהוא חלק משלישייה ואנחנו אפילו לא יודעים, כי זה לא שמדובר באנשים מאוד מאוד שונים מכולנו, וזה ודאי נכון לגבי תאומים.
יש שלישיות של... הסרט עוסק בשלישייה של, של, של זהים, אבל מה זה זהים? זהים לגמרי, גם בהעדפות וגם בכל מיני עניינים. רוב השלישיות הם של זהים או של שונים?
אני נדמה לי, זה לא התחום שלי, אבל נדמה לי שרובם לא זהים דווקא.
לא זהים, אוקיי.
כן.
אז מה בין שלישייה לתאומים? כי בעצם אתה רוצה לדבר על תאומים, נכון? אבל בכל זאת נייחד את השלישיות.
אני חושב שבתאומים, בוא נחשוב למשל על דינמיקה של שלושה אנשים מול דינמיקה של שני אנשים. בדינמיקה של שני אנשים אפשר לעשות זוגיות, בדינמיקה של שלושה אנשים יש גלגל חמישי. אוקיי? אני לא מכיר יותר מדי זוגות של שלישי, אבל זה אחד הניחושים שלי, שיותר קשה לייצר שם איזון. אנחנו עושים על זה מחקר דווקא על תאומים, ובדקנו איך היחסים בין התאומים בגיל צעיר נראים כשיש להם עוד אח או שני אחים. היחסים יותר טובים כשיש להם שני אחים מאשר כשיש להם עוד אח. אולי בגלל איזשהו איזון שיש כשיש מספרים זוגיים לעומת מספרים אי-זוגיים.
אוקיי.
וכשיש לזוג תאומים, יש אחים, הם לרוב יעמדו כחזית מול האחים האלה, או שהם יבנו עוד קשרים גם עם האחים האחרים, ולא ייתנו ללחצים להפוך את כל זה לדרמטי ואפילו מעורר.
זה ממש ממש כמו בפוליטיקה שלנו, יש קואליציות ויש חיבורים, וזה לא חייב להיות בכך לפי הקווים המפלגתיים של כן תאומים, לא תאומים, זה שונה ממשפחה למשפחה.
ספר לנו על מחקר התאומים הישראלי.
אז אנחנו במחקר שלנו, אנחנו מתעניינים בשני דברים עיקריים. הדבר הראשון זה תופעות של תורשה וסביבה, ממש כמו שנדונו בסרט שדיברתם עליו.
כן.
והדבר השני זה הנושא של היחסים בין תאומים וההתפתחות של התאומים כתאומים. אנחנו יודעים שבסופו של דבר לא מוצאים, אם מסתכלים לאורך זמן, כמו שאמרתי, אי אפשר לדעת מי תאום, רק מזה שרואים אותו, צריך לראות את השני הרבה פעמים.
כן.
אז לא מוצאים הבדלים משמעותיים כמעט בשום דבר בין תאומים ללא תאומים לאורך ההתפתחות, אבל התהליכים החברתיים למשל הם נורא מעניינים, כי תאומים או שלישיות נולדים עם עוד מישהו, אלא הם כן כמובן הפרידו אותם בלידתם כמו במקרה הזה. כן. אז יש להם מערכת חברתית אחרת שאיתה הם באים לעולם, הם צריכים להתמודד עם מחסור במשאבים אולי, ביחס לתינוק אחד שנולד לבד ויכולים לטפל בו בצורה אחרת.
אבל יש להם את משאב, אבל יש להם משאב חברות מגיל אפס ואפילו מגיל מינוס שאותו אין לתינוקות רגילים.
נהדר, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. ולמעשה יש איזו טענה שיש איזשהו פיצוי שהתאומות מספקת גם עוצמה ולא רק כוח. וזה אגב דבר שלא הבינו באותה תקופה שעשו את הניסוי הזה, גם בלי קשר להפרדה למטרות של ניסוי, לא הבינו שהתאומות היא, הם חשבו שהתאומות היא בעיה, הם לא הבינו שהתאומות היא גם כוח במידה רבה, זה עוד מישהו שהוא איתך, זה עוד מישהו שהוא עבורך, ובאמת מאוד חבל. אז אנחנו חוקרים את היחסים וחוקרים את התורשה וסביבה.
יש לא מעט דיבורים על טלפתיה, על איזה מין הבנה שלא תמיד אפשר להסביר אותה, בין אחים. אני זוכר שפעם היו שני כדורגלנים ישראלים תאומים, ברומר, אני חושב.
המחלסים, נכון?
היו גדי ברומר ושרון ברומר, אני חושב, במכבי תל אביב.
היו כמה.
אני זוכר רגע שבו מישהו ביצע עבירה מאוד מאוד קשה על אחד מהם, עד כדי שהוא שבר לו את הרגל. האח היה על הספסל, והוא קפץ וצעק צעקת כאב. המצלמה הראתה את זה. אני זוכר שמכיוון שיש לי אחים תאומים, אני זוכר שראיתי את זה והבנתי את זה. יש לזה איזשהו גיבוי במה שאתם יודעים כאנשי מדע?
לא ידוע לי שעשו מחקר רציני על טלפתיה בין תאומים, ומאוד קשה להוכיח את זה, אבל אתה צריך לחשוב שמדובר באנשים, במיוחד בתאומים זהים, אנשים שהמוחות שלהם במידה רבה הרבה יותר דומים מהמוחות של כל שני אנשים שתיקח, בגלל התורשה המשותפת ובגלל שבדרך כלל יש להם גם סביבת חיים משותפת, ולכן גם החוויות שלהם הרבה פעמים מאוד מאוד דומות, ואתה תאום אחד יכול לנחש מה שאני מרגיש בצורה הרבה יותר טובה מאשר מישהו אחר שלא מכיר אותו, או אפילו מישהו שהוא אחיו אבל לא אחיו התאום. כך שזה לא מפתיע שיש תגובות כאלה.
אתם מגיעים להמלצות ברורות לגבי הסוגיה הכי חשובה אולי בגידול תאומים, להפריד אותם כבר או לא?
אז זה דווקא מעניין, כי על זה נעשו לא מעט מחקרים, ואני חושב שהבוטום ליין, וזה קצת מבאס להגיד, אבל הבוטום ליין הוא שזה תלוי. אין מחקרים
באמת?
טובים.
באמת? זה לא חד משמעי? תשמע, פרופסור כנפו נועם, אנחנו נמצאים בדיוק בנקודת הזמן שבה ההורים בוחרים את התחפושות לילדים שלהם. ולפורים, הממשמש ובא. ואתה יודע, אם תאומים זה לפעמים נורא והיום מה שקורה.
שואלים אותי את זה הרבה. ואז אני אומר להורים, אני שואל אותם, מה קורה? נגיד שהיית גר במושב שיש בו בדיוק גן אחד. בדיוק שני גנים, סליחה. בגן אחד יש גננת מצוינת, בגן השני יש גננת נוראית. את מי אתה שם בגן של הגננת הנוראית? אתה לא יכול לקבל כזאת החלטה הזו. מה שהורים טובים יעשו, הם ינסו לעשות הכל, הם ינסו לשים את הילדים שלהם בגן הטוב, והתמודדו עם בעיית ההפרדה בעצמם. אני חושב שיש לך ששני הילדים רוצים לחפש בדיוק באותה תחפושת, אוקיי? אז אתה בבעיה. אבל מה היתרון בלעשות הפרדה בכוח? גם לזה יש מחיר. אז המחקרים שניסו לראות אם יש באמת יתרון או חיסרון להפרדה, לא כל כך מצאו הבדלים. מוצאים הבדלים באמת זניחים, ואז קשה לדעת מה הסיבה. האם הילדים הופרדו בגלל שהייתה להם איזושהי בעיה, או שיש להם איזושהי בעיה
בגלל שהם הופרדו.
ובאמת, זה ממש מסוג המקרים האלה שעשו על זה מספיק מחקר, אפשר להגיד, אין שום הבדל שיטתי משמעותי, וכל ילד לגופו, כל זוג לגופו. למשל, אם הילדים הם ברמה אקדמית גבוהה שניהם, אני לא חושב שיש בעיה כל כך גדולה לשים אותם ביחד באותה כיתה. אם יש אחד מאוד חזק והשני הרבה פחות חזק, יכול להיות שעדיף להפריד ביניהם כדי לתת לחזק מקום לחלש, מקום להתפתח בעצמו, ולא להיות כל הזמן בצילו של החזק. זה מה שעיקר כל מקרה לגופו.
יפה, פרופסור אריאל כנפו נועם, תודה רבה רבה לך, אולי עוד נעמיק במחקר הזה בהזדמנות אחרת, תודה רבה רבה לך. הנה רונן יעקובסון, פסיכולוג הבית שלנו, שלום וברכה. היי רונן.
היי היי.
מה קורה?
ביקשנו ממך ל...
כן, כמה מחקרים מיכל יודעים על שלישיות? אין כל כך הרבה.
אתה צודק, באמת המחקרים שעשו, ניסו אז לעשות את המחקרים על הקצת ילדים שיש, ניסו לעשות את זה באמת עמוק, כלומר לא רק לתת שאלונים, אלא לעשות מחקרים גם איכותניים ואיכותיים, כלומר העמיקו ודיברו עם האימהות ועם הילדים, וניסו במחקרים ממש בנקודה שאתה נוגע עם המעט שיש, להעמיק ולהבין לעומק את הסיבות ואת המחקרים שמגיעים אליהם.
ומה הדברים המעניינים שהצליחו לדלות?
מגוון של דברים מעניינים. אחד, באמת על ההורים, אנחנו רואים שהלחץ על ההורים בשלישיות הוא עצום. אנחנו כאנשים שלא חווינו שלישיות, לא מבינים את זה, אבל ממש באחד המחקרים שבאמת הייתה דגימה לא מאוד גדולה, אבל במחקר הזה 40% מהאימהות לקחו תרופות פסיכיאטריות במהלך 5 שנים הראשונות של הילדים האלה. כלומר, הם נמדד שלטפל בשלישייה זה 200 שעות עבודה בשבוע.
יש 200 שעות בשבוע?
בשבוע. אולי בחודש? סליחה.
לא בחודש. לא יכול להיות בחודש. לא, זה הגיוני.
אין בשבוע. לא נכנס, לא נכנס.
רגע, רגע, אני בשבוע 24.
כפול 7, לא יכול להיות.
בחודש.
כן, יש 148 שעות בשבוע.
אני שמעתי...
168.
שמעתי את האצבעות מהצד השני של הקו. בסדר, אוקיי.
200 שעות עבודה... בחודש, בלי שאכלת, כן. בלי שעשית, בלי כן, רק לטפל בשלישייה, וואו. שזה דבר מאוד מאוד קשה. עכשיו אנחנו רואים השפעה של זה על הילדים. כלומר, נמצא שילדים שנמצאים בשלישיות, בשלבים הראשונים של החיים שלהם, אנחנו רואים אצלם קצת יותר קשיים. כלומר, המחקרים מאוד ברורים, אומרים, הם עדיין נמצאים בנורמה, זה לא שמשהו, לא שיש להם איזושהי בעיה פתולוגיה, אבל יש טיפה, ההתמודדות שלהם היא קיימת, ויש, אנחנו רואים קצת יותר קשיים, קצת יותר עיכוב התפתחותי אצל השלישיות, אבל מה שיפה, שרואים שאחר כך, כשהם מגיעים לגילאי 6, 7, 8, פתאום היתרון הזה שבשלישייה, והעובדה שהם הופכים להיות עצמאיים יותר, משחרר את ההורים, ומאפשר להם לתת כן קצת יותר, בכל המחקרים רואים שהם מפצים על זה אחר כך, ואחר כך...
ועושים עוד שלישייה.
השלישייה מפצה, אבל אנחנו רואים שבהתבגרות לילדים משלישיות יש פחות בעיות התנהגות משאר האוכלוסייה.
וואלה.
והחוקרים, ממש, החוקרים שאלו את עצמם...
קשה באימונים, קל בקרב.
זה באמת ככה. אז החוקרים שאלו את עצמם, מה היו האימונים שהקלו עליהם בקרב? והם מצאו שני דברים מרכזיים ויפים. אחד, ואני חושב שעמדתם על זה קצת ברעיון הקודם, אחד, לילדים האלה הם תמיד עם חבורה. כלומר, כן. הם, לאן שהם לא הולכים, יש איתם איזה מסע. הם, לא רק שהם לא לבד, אלא יש להם איזשהו ביטחון
שעולה... אף אחד לא יחרים אותם.
בדיוק, כן. זה לא מצחיק, זה ביטחון מאוד גדול. אף אחד לא יחרים אותי, זה נותן לזה ביטחון. הדבר הנוסף הוא שבגלל שההורים מאוד, מאוד קשה להורים לפקח באופן, כמו שדורמה לעשות, הורות הליקופטר על שלישייה. מאוד קשה, נשווה את זה לבן יחיד, לא עם אחים, בן יחיד יחיד. אז ההורים הרבה יותר מפקחים עליו בדרך כלל. כאן בשלישייה, הילדים האלה בעצם מגיל יותר מוקדם, מתאמנים באוטונומיה. וזה הדבר הנוסף שנותן להם יותר ביטחון, ומזהים בזכות זה יותר תחושת שותפות, יותר תחושת אמפתיה. עכשיו, דבר נוסף שאנחנו מוצאים אצל שלישיות, וגם אצל תאומים, אבל אצל שלישיות עוד יותר, ודרך אגב, אנחנו מוצאים את זה בקליניקה. כלומר, כשאתה פוגש מישהו כזה בקליניקה, ויצא לי, צריך תמיד להקשיב איפה המקום הזה שאני אדבר עליו מגיע, וזה המקום של התחרותיות. כי עם כל זה שיש לך תמיד חבורה, הייחודיות שלך איננה מובנת מאליה. תמיד, גם כשהיית תינוק
יחרות... יותר מתאומים?
אנחנו חושבים שיותר מתאומים מאוד קשה להשוות, אבל אנחנו חושבים שכן, שיותר מתאומים, כי אני אדבר על תופעה שאנחנו גם מכירים אותה, שבהרבה מהשלישיות יש אחד שהוא הכבשה השחורה של השלישייה. כלומר, יש אחד שהוא...
זה לא סתם שהמבנה הבסיסי של דרמה זה שלוש.
זה בדיוק זה.
כן. תמיד יש שלישי שיהיה או נכלולי או מקופח או משהו אחרת. כן, וזה מה שמייצר את המתח הדרמטי, אז כנראה שאין מנוס מזה.
בדיוק, וכשההשוואה היא כל כך מיידית, היא כל כך עולה מאליה, אז הרגישויות מאוד גבוהות לעניין הזה, ואנחנו מוצאים ממש המחקר אומר שאצל רוב השלישיות, אחד מהשלישייה, הוא טיפה מאותגר ממשהו, לא שהוא פתולוגי או משהו כזה, אבל האתגר שלו בנקודה הזאת והחוויה הפנימית שלו היא בהחלט במקום הזה, וזה באמת מוצא, יש אחד, אצל רוב השלישיות, לאחד יש כן קצת יותר בעיות התנהגות משאר השלישייה.
אוקיי. טוב, אנחנו לקראת סיום זמננו, בקיצור, להביא שלישייה או לא להביא שלישייה?
כאילו מישהו שאל אותך, כן.
ההתלבטות של ההורים אם להביא ילדים ושיש סיכוי של שלישייה או לא, חד משמעית, כן, הביאו.
ולעשות להם תחפושת תואמת לפורים או כל אחד מעולם אחר, כאילו אלזה, קובוי ו...
תראה, זאת קצת שאלה תרבותית, אז אנחנו בתרבות אינדיבידואליסטית, וכדאי לחנך אותם בכיוון האינדיבידואליסטי, רצוי לכל אחד, כן תחפוש את אחרת, כן שמות עם איזה ייחודיות, כן, זה מה שממליצים המחקרים.
רונן יעקובסון, פסיכולוג הבית, המקבל בני נוער, משפחות, וכל דכפין.
אתה ממש מקרים מהטנדר שלו עכשיו, כן?
לגמרי. העורכת הראשית של התוכנית הזאת היא נעמה שוחט. ערך היום, איתמר אוחנה, מפיקות נוגס מדר, אלה הדרי, טכנאי נועם אדם בירושלים.
מוטי זדה, להתראות מחר, אנחנו נהיה פה.
מחר אתה ושרון.
אני ושרון קנטור, להתראות.
שלום.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם. בעשור הראשון למדינה, שרו בלהקת הנחל אריק איינשטיין ואורי זוהר וחבריהם את השיר עד 120. זאת הנצחה מעניינת למצב העברית בעשור הראשון למדינה. ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון ניסה אז למעט את השימוש במילה עת. לכן שיבצו בפיו, בחיקוי קולו, את השורה, וגם שר ביטחון לא יפשוט מדב, במקום לא יפשוט את מדב.
בימי צהל יגבר ויפשוט במרחב,
וגם שר ביטחון לא יפשוט.